הנושא הבא הוא היישוב החדש, אנחנו נמצאים בעמוד מספר 5. בשנים 1882 עד 1914 השתנה היישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות שתי עליות שנקראות העלייה הראשונה והעלייה השנייה. ליהודים שעלו בעליות האלו היו שאיפות לאומיות ארוכות טווח, כלומר רצון להקים מדינה יהודית, והם האמינו שיצליחו להביא אחריהם עוד רבים מהעם היהודי ויצליחו לשקם את מצבה של הארץ העזובה ולבנות בחברה חדשה, שונה מזו שהכירו בגולה וביישוב הישן. היישוב החדש היה אשכנזי באופיו, אף שהצטרפו אליו גם יהודים מארצות האסלאם, שהבולטים ביניהם היו יהודי תימן. מה עשו העולים ביישוב החדש? הם הקימו חברה שהושתתה על אידיאולוגיות מודרניות של לאומיות, כלומר רצון להקים מדינה עצמאית. הם חיזקו התיישבות עירונית מחוץ לארבעת ערי הקודש, הם הקימו יישובים חקלאים יהודים, הם חידשו את השימוש בשפה העברית כשפת דיבור, הם פיתחו חינוך לאומי ציוני, החלו לקדם את מעמד הנשים, וגם חלק מהעולים פעלו כדי לקדם ערכים סוציאליסטיים ושיתופיים, ולקדם את ערך העבודה העברית, ובמיוחד עבודת הכפיים החקלאית. נתמקד עכשיו בעלייה הראשונה. העלייה הראשונה הייתה בין השנים 1882 עד 1904, סך הכל כ-60 אלף איש, בעיקר מרוסיה, רומניה ותימן. רוב העולים היו דומים לאנשי היישוב הישן, הם היו שומרי מצוות, בעלי משפחות, עם הון פרטי, כלומר היה להם כסף, והם התיישבו בעיקר בערים. חלק קטן מהעולים בעלייה הזו, אבל משמעותי מאוד, נקראו עולי חיבת ציון, שימו דגש כוכבית, כי אתם צריכים להכיר אותם טוב טוב. החשיבות שלהם. מיעוט זה שינה שינוי של ממש את אופי היישוב היהודי בארץ ישראל. הם החדירו רעיונות לאומיים ומודרניים ליישוב היהודי בארץ. להבדיל מבני היישוב הישן, הם רצו להתפרנס מחקלאות ולא להסתמך על כספי החלוקה. הם הרחיבו את היישוב היהודי בעיקר בערים ירושלים, יפו וחיפה. בסיוע הברון רוטשילד, הם הקימו צורת התיישבות חקלאית שנקראת המושבה. עוד כוכבית לדעת טוב טוב שהם פיתחו את צורת ההתיישבות הזו. המושבה הייתה צורת התיישבות חקלאית שבה כמה משפחות קנו יחד שטחי אדמה סמוכים, כלומר קרובים אחד לשני, חילקו אותה ביניהם, בנו את בתיהם ואיבדו את האדמה. עיבוד האדמה נעשה בידי בני המשפחה בעצמם או בסיוע פועלים שכירים. הקמת המושבות החדשות חיזקה את עבודת האדמה ביישוב היהודי. מושבות אלה הקימו מוסדות הנהגה מקומיים, פיתחו מוסדות חינוך לאומיים, הניגו את השפה העברית כשפת התנהלות המושבות וקידמו את מעמדן של אנשים בתחום החינוך. מייסדי המושבות עמדו מול קשיים רבים, תזכרו לפחות שניים מהם. קושי ראשון, השלטון העות'מאני אסר על עליית יהודים לארץ ישראל ואף אסר בניית בתים במושבות. קושי שני, ערבי הכפרים הרבו להתנפל על שדות המושבות ולפגוע ביבול. קושי שלישי, בני המושבות היו בדרך כלל חסרי ניסיון בחקלאות ולכן היו ניסיונות כושלים רבים בתחום זה. קושי רביעי, כספם של המתיישבים אזל עקב קניית האדמות והמתיישבים מצאו עצמם בעוני קשה. קושי חמישי, חלקים נרחבים בארץ כוסו בביצות ונפוצה מחלת קדחת הביצות שנקראת מלריה שהפילה חללים רבים. איך התמודדו עם הקשיים במושבות? למעשה הברון רוטשילד שהיה איש מאוד מאוד עשיר נהנה לבקשות העזרה ותמך כספית במושבות אחרת הן היו קורסות. למרות הסכומים הרבים שהוא השקיע במושבות במשך 18 שנים, המושבות לא הגיעו לידי עצמאות כלכלית ולא הפכו לרווחיות. לכן בשנת 1900 החליט הברון רוטשילד להעביר את ניהול המושבות לידי חברת יאקה. שימו לב, יאקה הייתה חברה להתיישבות יהודית שהיא חברה שייסד אותה ברון שנקרא ברון הירש ב-1891 במטרה לעזור ליהודים נרדפים לעזוב את ארצותיהם ולהתיישב במקומות אחרים על בסיס עבודה. אוקיי? בסופו של דבר החברה הזו הצליחה להעמיד את המושבות על הרגליים. העלייה השנייה. העלייה השנייה הייתה בין השנים 1904 עד 1914. מספר העולים היה כ-35 אלף איש מרוסיה וגם מתימן. הרוב מרוסיה אבל גם חלק מתימן. רוב העולים היו דומים לאנשי היישוב הישן והעלייה הראשונה. הם היו דתיים בעלי משפחות עם כסף והתיישבו בעיקר בערים. חלק קטן אבל בולט מאוד מאוד היו העולים היו העולים הצעירים הסוציאליסטים. מה היו המאפיינים שלהם? הם היו בעיקר גברים, היו גם נשים אבל ממש מעט, הם היו חילונים, רווקים ולא היה להם כסף. הפועלים והפועלות האמינו בערכי הסוציאליזם. מה זה אומר? הם רצו שיתופיות ושוויון בכל תחומי החיים. ערך השיתופיות התממש בהתיישבות שיתופית שנקראת הקבוצה, מיד נלמד עליה, ובערך החילוניות. רוב הפועלים הסוציאליסטים גדלו בבתים שומרי מסורת, אבל הם עברו תהליך חילון לפני העלייה שלהם. מה הם עשו כדי לממש את השקפת העולם שלהם? פעולה ראשונה, כיבוש העבודה. הם ניהלו מאבק נגד העסקת פועלים ערבים במושבות והיו בעד עבודה עברית בלבד. 2. כיבוש השמירה. הם נאבקו על שמירה יהודית במושבות. לשם כך, הם הקימו את ארגון בר גיורא ולאחריו את ארגון השומר. פעולה שלישית, ההתיישבות השיתופית נקראת הקבוצה, בהמשך היא הפכה להיות הקיבוץ. מה זה אומר? כל הרכוש שייך לכולם, כל אחד עובד לפי יכולתו, מקבל לפי צרכיו. בקבוצה השיתופית הם למעשה הקיפו את כל תחומי החיים. הקבוצות האלה הוקמו על קרקע לאומית, כלומר על קרקע שייכת לכל הקבוצה, לא לאדם אחד פרטי מתוך הקבוצה. הכלכלה בקבוצות הייתה שיתופית, כמו שאמרתי, הכסף שהיה היה שייך לכולם, לא למישהו אחד. כל ההחלטות התקבלו באספות חברים על ידי כל חברי הקבוצה, ואפילו היה להם חדר אוכל משותף, מכבסה, בית ילדים ועוד. פעולה נוספת שהם עושים, הם מקימים מפלגות. המפלגות שימשו גוף מאורגן של החברים בהן, ופעלו כקבוצה גדולה בעלת כוח ציבורי למען השגת מטרותיהן. במהלך התקופה הוקמו המפלגות פועלי ציון, הפועל הצעיר, ובהמשך קבוצה נוספת שחבריה לא מצאו עצמם בשתי המפלגות הקיימות, שנקראה הבלתי מפלגתיים. פעילות המפלגות נמשכה גם מאוחר יותר בימי השלטון הבריטי, ואף לאחר הקמת המדינה. המפלגות דאגו לכל תחומי החיים של החברים. לדוגמה, כיוונו את חבריהם למקומות עבודה, הקימו מטבחי פועלים, קופות חולים וגם דאגו לדיור לפועלים. מבין מנהיגי אותן מפלגות, בני העלייה השנייה, נוכל למצוא רבים שמילאו שנים רבות לאחר מכן תפקידים בהנהגה של התנועה הציונית ושל מדינת ישראל. בסופו של דבר, התעמעמו ההבדלים בין מפלגות הפועלים, ובתקופת השלטון הבריטי ב-1930 הן התאחדו למפלגה אחת שנקראה מפאי, מפלגת פועלי ארץ ישראל. בעלייה, כשאנחנו מדברים על העלייה הראשונה והשנייה, אנחנו צריכים להתייחס לגל העלייה מתימן. הזכרתי את העולים מתימן בשתי העליות, אבל היו להם מאפיינים מאוד מאוד מיוחדים, אז נדבר עליהם רגע בנפרד. מספר העולים היה סך הכל כ-5,000 איש. הם התחילו לעלות ב-1881, ואז כל פעם הגיעו ככה קצת קצת. הגל הראשון של העלייה מתימן נקרא אלה בתמר. מה היו הגורמים לעלייה? הגורם הראשון, גזרות חדשות שגזר השלטון בתימן נגד היהודים. הגורם השני, גורם משיחי. מה היה היחס שלהם לדעת? רובם היו שומרי מצוות, היו דתיים מאוד. לגבי הקליטה שלהם בארץ, הם סבלו מקשיים מאוד מאוד רבים, אפילו הרבה יותר מעולים האחרים. משתי סיבות פשוטות, העדות האחרות בארץ לא הכירו בהם. והסיבה השנייה זה שהם סבלו מעוני קשה ומצוקת דיור קשה. הקהילה הזו הייתה קהילה סגורה. בגלל שהם סבלו מהרבה מאוד קשיים, זה גרם להם להסתגר בתוך עצמם. איך זה בא לידי ביטוי? היו להם שכונות ויישובים שהוקמו לתימנים בלבד. היו להם מוסדות חינוך משלהם שלימדו במתכונת שבה חינכו בתימן. היו להם קופות צדקה משלהם. הם לא שינו את הלבוש המסורתי שלהם, שזה גם הבליט את הייחוד שלהם ואת העובדה שהם לא התערבבו עם העדות האחרות.